שלום וברכה קהל קדוש. וכאן אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הכוזרי את רבנו יהודה מרבי שמואל הלוי. אנחנו במאמר שני, פסקה ממה. התחלנו בזין, אבל ממה, כן. אמנם כבר העירות יערותיך והמשלת משליך. זאת אומרת, המשל של עם ישראל כלב באומות, כעצמות יבשות, לעומת האומות שהם פסלים שלמים וכדומה, נכון? כל מיני משלים יפים, וגם המשלים על האומה כגוף אורגני והקורבנות והמקדש, כמערכות המרכזיות של הגוף הזה. אבל לפי זה צריכים היו להימצא בקרבכם. ויפה העירות ויפה המשלת, אבל לפי זה צריכים היו להימצא בקרבכם יותר מאשר בקרב עמים אחרים, עובדי אלוה מתוך פרישות ונזירות. כלומר, מדוע אתם לא טיבטים? בטיבט, לפחות כשהמדינה הזאת הייתה עדיין עצמאית, 30% מהאוכלוסייה היו נזירים ונזירות, וכל השאר גם סביבו מסביב לזה, זאת אומרת, העולם הטיבטי הוא עולם רוחני מאוד, פרוש מאוד. וגם ככה אנחנו מוצאים במספר אומות, גם בהודו במיוחד, אבל גם אנחנו רואים גם בנצרות וגם באסלאם הערצה לנזירות ולפרישות, ואילו בעם ישראל רואים שמה ש... מקסימום של פרישות זה אני לא אוכל מההכשר שלך, זה פחות או יותר כל העניין. כל השאר, ברוך השם, יהודים חיים טוב, מביאים ילדים לעולם, אוכלים בשבת, מבסוטים מהחיים. אז זה לא נראה מתאים לגוי קדוש. כלומר, לפי הציור, הייתי אומר, המקובל בתרבות הכללית, היה ראוי שעם ישראל יהיה עם של כאלה ספיריטואליסטים רוחניים כאלה. ברוך אתה אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כן, מה?
האידיאל זה לא רק רוחניות. יש שוב בין הרוחניות לפוריות והקרנצה.
אתה עכשיו מקשה על מי?
אני מקשה על הכוזרי, שאומר ש...
מה אכפת לך? סליחה, אני לא מבין אותך. אתה מקשה על הכוזרי בשם מה? בשם היהדות, נכון? נכון, בסדר. על מה הוא שואל? על היהדות. על היהדות. אז איך אתה יכול להקשות עליו מן היהדות כשקושייתו היא על היהדות? את הקושייה של מלך כוזר? אז... אנחנו עכשיו למדנו קושייה של מלך כוזר על היהדות. אוקיי? זה מה שלמדנו? כן, לא. בסדר. עכשיו אתה אומר, אבל זה לא מה שאומרת היהדות. הוא יודע, על זה הוא מקשה. אם אני מקשה על מישהו, סימן שאני יודע מה הוא אומר, לא? כן או לא? אם מישהו אמר... הארץ היא הארץ שטוחה. בסדר? סליחה, אתה איתי? כן או לא? אני רוצה להסביר לך איך מקשים קושיה, איך מתרצים תירוץ. אם מישהו אמר הארץ מרובעת, בסדר? יש לי קושיה על זה. נכון, מה הקושיה שלי? איזה קושיה אני יכול להקשות על מי שאומר שהארץ מרובעת? למה לא? הנה, יש לך ארבע רוחות, צפון, מזרח, צפון, דרום, מזרח, מערב, מה הבעיה? ארבע צדדים, היא מרובעת. למה אני... סירה, תשכח מה שאמרת על רוחניות וזה. אני עכשיו מדבר על הארץ מרובעת, בסדר? עכשיו, אם אני רוצה להקשות על הארץ מרובעת, אני אביא הוכחות שהיא עגולה. כן או לא? אם אני רוצה להקשות על מי ש... אם אני רוצה להקשות על מי שאומר שהארץ מרובעת, אני אביא הוכחות שהארץ עגולה, כן? לא.
לא בערך.
אז מה אני אעשה?
שהיא לא מרובעת, אבל לא בערך.
בסדר, אני אביא הוכחות שהיא לא מרובעת, בסדר? אוקיי. עכשיו, ברור שאם אני מקשה על מישהו שאומר שהיא מרובעת, אני יודע מה הוא חושב. הוא חושב שהיא מרובעת, כן או לא? ברור. אותו דבר, מלך כוזר מקשה על היהדות, סימן שהוא יודע מה היהדות אומרת. רגע, 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 רגע. אתה אומר, אני אמרתי, כשמישהו מקשה על מישהו, סימן שהוא יודע מה מישהו אומר. ואתה אומר, אולי. אני אומר, זה לא יכול להיות. אני לא מקשה על מישהו שאני לא יודע מה הוא אומר. אוקיי. אוף. אז זאת אומרת, מלך כוזר יודע מה היהדות אומרת, כן או לא? אז אתה סותר את עצמך. לפני דקה אתה הסכמת איתי שכשאני מקשה על מישהו, אני יודע מה דעתו. עכשיו אתה אומר, לא, הוא לא ידע מה דעתו של היהודי. אבל הוא לא מקשה בשם היהדות, הוא מקשה על היהדות. אם הוא היה אומר, יש קושיה בתוך היהדות, אני מבין. אבל הוא לא מסכים עם היהדות, הוא מקשה על היהדות. נכון, יפה. לא, הוא יודע טוב מאוד מה היא אומרת. הוא יודע טוב מאוד מה היא אומרת. היא אומרת שלא צריך להיות נזיר ופרוש. נכון שהיהדות אומרת, מה אתה עושה בשבת? אתה אוכל קוסקוס או לא? או צם? אתה אוכל קוסקוס? או צם? מה אתה עושה בשבת? יפה, תודה. לא, לדעתי, מה אתה אומר כן, אז צם או לא? אתה אוכל קוסקוס. אז אתה אומר, עכשיו, מלך כוזר יודע שאתה אוכל קוסקוס. בסדר? והוא מקשה על זה. בשם מה? בשם הרוחניות הכללית. בעצם מושג הדת שיש אצלו. אוקיי? בבקשה.
שדת או כל דבר כזה, דת אפשר להגיד שאפשר להגדיר
אותו כרוחניות מסוימת. הוא חושב שדת זה רוחניות, ולכן קשה לו על היהדות.
ולכן הוא מקשה על זה שלמה היהדות היא לא רוחנית כמו כל הדתות.
זאת אומרת שהוא יודע מה היהדות אומרת.
אז לא, המסקנה, אני לא מסכים עם המסקנה.
למה?
זאת אומרת שהוא חושב שדת חייבת להיות רוחנית.
ולכן הוא לא מסכים עם היהדות.
כן, בסדר, כן, אבל אני חושב
כן, אבל אתה טועה.
אוקיי, בסדר, הבנתי, כן, הבנתי.
תודה. אתה מספר לי עכשיו מה הייתה המחשבה שם. טוב. אמר החבר, צר לי לראותך שוכח. את השרשים אשר הקדמתי לך, וכבר הודית בהם. מה שכח מלך כוזר? שהיהדות אינה דת. אם היהדות הייתה דת, הוא היה צודק. אבל היהדות איננה דת, לכן הוא לא צודק. הוא אמר לו, הנה, הוא מביא את ההמשך. רגע, בוא נקרא את כל הפסקה, ואז נראה מה הוא אמר. האם לא הסכמנו כן להתקרב אל האלוהים על ידי מעשים אשר ציווה עליהם? זאת אומרת שאם אז מה המקור של היהדות? באדם או באלוה? באלוה, נכון? ממעלה למטה, זה לא דת. כי דת היא התנועה של האדם ממטה למעלה. פשוט. אם התנועה הייתה ממטה למעלה, היינו צריכים באמת להיות רוחניים. היינו צריכים להיות מיסטיקאים. אבל מאחר והיהדות אין אלא דת, היא עד רבה, אפילו מיסטיקה היא לא, היא במעמד של קבלה. דהיינו שאנחנו מקבלים מלמעלה. ואז מה שאנחנו מקבלים מלמעלה, הוא יותר נעלה ככל שהוא יותר חודר למקום יותר נמוך. דהיינו, למעשה. לא. לא, לא. הנצרות לא טוענת שזה מלמעלה. כן, שהאלוהים התגלה בתור גוף זה נכון, אבל הוא הנצרות. הנצרות מתחילה מתנוע בנפש. מסביב למיתוס, אבל זה מתחיל מן האדם. מהלב. ברור? זה הטענה. כן.
אבל
אני עוד לא קראתי את זה. אני לא יודע על מכוח מה אתה מקשה, כי עוד לא קראתי את היוונים, מה? אתה יודע, המיתולוגיה, כן. המיתולוגיה מדברת על אלים, ללא שום ספק. לא. יש הבדל בין האלים לבין הדת. האלים, זה ודאי, זה בעולם העליון. הדת זה איך לעבוד אותם. אהו, אתה מבין את ההבדל? רגע. הצלחת, האם הצלחת זה השניצל? לא, יש הבדל בין התוכן לבין הכלי, נכון? רגע, רגע. יש תוכן ויש כלי, בסדר? התוכן נקרא לזה האלוהות, בסדר? הכלי נקרא לזה הדת, המעשים, בסדר? עכשיו, האם יצרן השניצל גם מייצר את הצלחות? לא. זאת אומרת, אני מקבל מיצרן השניצל את השניצל, אבל אני מביא בעצמי את הצלחת. זאת העמדה של הדתות, כולל הדת היוונית, שהיא מאמינה באלים, דיינו שניצלים, והיא מביאה את הדת שלה, דיינו את הצלחות. עד כאן ברור? בסדר. מה שאין כן ביהדות, הצלחת באה מהיצרן. הבנת את ההבדל? כן. דהיינו, האלוה הוא זה שאמר כיצד מתקשרים אליו. מה שאין כן בדתות, שלא האלוה קבע איך מתקשרים אליו, אלא התנועה הנפשית של בני האדם היא קבעה את סדרי הפולחן. אתה מבין את ההבדל? התנועה הנפשית של מי? של? של האדם, יפה. אז ממטה למעלה. נכון. זאת אומרת שבדתות, גם אם יש אמונה באלים ויש אלים שמתגלים מלמעלה, לא האלים קבעו איך עובדים להם. אתה איתי? כן? מה אני אמרתי? איך עובדים? איך? מה? נכון. מה שאין כן ביהדות? יפה, הבנת את ההבדל. אוף, כן. אנחנו הכי שפלים שבאומות. למה? לא, זה בדיוק הפוך מה שאמרתי. לא מבין, אבל אל תגיד דברים בשמי שלא אמרתי. אתה אומר בשמי דברים שלא אמרתי. נעלה. זה אני אמרתי, אבל ההמשך זה הפוך מה שאמרתי. נכון, יפה. שזה יורד יותר למטה. נכון. מהבחינה הזאת כן. וזה מה שאמרו, דברי תורה יורדים, נמשלו למים, כי הם יורדים ממקום גבוה למקום נמוך. לכן נאמר על משה, משה קיבל, מסביר. המהר"ל מפראג, שמעלתו של משה זה שהוא יודע לקבל. וככל שאתה יותר למטה, אתה מקבל יותר. אוקיי? אוקיי? זה מידת הענווה, מה שנקרא. מה זה ענווה? שהאדם לא מחשיב את עצמו. למה הוא לא מחשיב את עצמו? כי כל מה שיש בו בא לו מבחוץ. כן, בבקשה. נכון. טוב, אני אחזור על שאלתך כי היא שאלה מורכבת. אתה אומר שאני אמרתי שהיהדות הפכה לדת בימי אנשי כנסת הגדולה. האם אנחנו צריכים לשאוף למצב שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה, דיינו לא דת? וכיצד עושים את זה? הבנתי את השאלה שלך נכון? תשובה, היהדות לא הפכה לדת, היא הפכה דומה לדת, היא מתנהגת כמו דת, מאז שפסקה הנבואה. ברגע שנתגלות, אז כל ההתנהגויות שלך נראות כהתנהגות דתית, כשמצד האמת שורשה מלמעלה. אבל זה סבל גדול לשכינה, זה סבל גדול לעם ישראל, שההתגלות בכלל פסקה. מה שצריך לעשות זה לא לחזור אחורה, זה נקרא להיות ריאקציונר, לחזור אל מה שהיה, אלא צריך לחזור אל מה שיהיה. זאת אומרת שהקניינים הנפשיים שנוספו בתוך הנפש שלנו במהלך התקופה הדתית, גם הם צריכים להתעלות. מובן מה שאני אומר? עכשיו, זה אומר, דבר הזה הוא מאוד מעניין, כי כדי שזה יקרה, צריכה להיות בהתחלה תנועה שמתנגדת לדת, והיא שואפת להתגלות עליונה, ואז היא מחזירה בתשובה גם את הדת. מה? כן, החילונות היא בעצם מלאת את התפקיד הזה, כי היא באה בשם אור גדול, שהיא לא מודעת לו, לכן היא מבטלת את מה שנראה בעיני הקטן, בשם מה שנראה בעיני הגדול, כדי שבסוף תיווצר סינתזה בין הגדול לקטן, שזה יהיה הענק. בסדר? כמעשה ברבה ששחט את רבי זרע. נכון? בפורים, נכון? מכיר את הסיפור? כן או לא? לא. יש סיפור בגמרא על אחד האמוראים ששמו היה רבה. והוא הזמין לסעודת פורים את רבי זרע. עשו ביחד סעודת פורים. תוך כדי השחרות, רבא קם ושחט את רבי זרע. אחר כך הוא התפקח מיינו, ראה את רבי זרע שחוט, מה שלו זה פדיחה. אז הוא התפלל והחיה אותו. בסדר? אחר כך כתוב בגמרא שלשנה אחרת, רבא הציע עוד פעם לרבי זרע לעשות את הסעודה, ורבי זרע אמר, לא כל שעה אתה יתרחיש ניסה, לא תמיד נעשים ניסים, לא רצה. עכשיו, ברור שהגמרא, כשמספרת סיפור כזה, זה קצת יותר עמוק מפשוטו. מה זה רבה בארמית? גדול. מה זה זעירה? קטן. זעירה זה קטן. זעירה או זעירה, זה גם לפעמים אומרים. גם רבי זרע קראו לו רבי זעירה. כן, גם קראו לו קטינה. קראו לו גם קטינה. מה בטיטו. כן. אז רבה, הגודל, שוחט את הקוטן. אבל אחר כך הוא מחיה אותו. כן, זה בדיוק מה שאמרנו. כן, שהאור הגדול מבטל את האור הקטן, אחר כך הוא מכליל אותו ביערה יותר גדולה. אז מה זה הסיפור ששנה אחרי זה הוא רצה עוד פעם? הוא רצה לעשות זה בכוונה. הוא תכנן את זה. אז זה מה שרבי זרע אמר לו, לא כל שעה. זאת אומרת, אתה לא יכול לעשות את זה אלא כשאתה שיקור. אבל ליזום את זה, זה כבר אתה לוקח את מקומו של הקדוש ברוך הוא. זה לא יכול לעשות. בדיוק, זה שבתאות. כן, זה בעצם מה שרבי זרע לא רצה. בסדר? טוב. אז אם ככה, כיוון שהיהדות, אז זה ענה לשאלה שלך? כן, בסדר, ברוך השם. טוב. אז לכן הוא אומר, כל הסיפור שלך של ספיריטואליזם, זה בגלל שחשבת שהיהדות היא דת, ולכן אתה מציע שאנחנו נהיה נזירים. אבל זה לא, אנחנו לא דת. אנחנו מקבלים. לכן גם התורה הסודית של היהדות נקראת בשם קבלה. נכון? לא מיסטיקה. המיסטיקה, המיסטיקאי, סבור שהוא יכול לעלות אל האינסוף. טיפש. איך הוא יכול לעלות אל האינסוף? אבל המקובל הוא מקבל את ההערה של האינסוף, זה משהו אחר לגמרי. הרו. וזה מה שאמרו, לא מצאתי לגוף טוב מיסטיקה. נכון? תלוי בגרסה. בגרשה. טוב. אתם יודעים מה זה מסיבה. מי שבא, בא. מי שלא בא, לא בא. טוב. החושב אתה כי הקרבה לאלוה היא על ידי רגשות כניעה, רוח נמוכה וכדומה לאלה. כן? הרי, טוב, עכשיו הוא תוקף את הנושא ישירות. כן? מה זה דבקות באלוהים? כן? יש הרבה דתות שבהן מרבים בצומות. למשל באסלאם, לא רק הצומות הרשמיים, הרמדאן, יש בכלל עידוד של צום בכלל כדי לזכות לקרבת אלוהים. אז הוא אומר, אולי אתה חושב שזה מה שיעשה את האדם לדבק באלוהים. אמר הכוזרי, אמנם כן, ובצדק. כלומר, הכוזרי כאן לא נסוג מהר, ומעין זה קראתי בספריכם, בספרים שלכם. מה השם אלוהיך שואל מעמך, כי אם ליראה את השם אלוהיך. ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ועבד חסד ועצנה לכת עם אלוהיך. ומאמרים רבים אחרים כיוצא באלה. אם כן, אתה רואה שיש בספרות היהודית בעצמה הדרכות כאלה. אז אני לא דיברתי כל כך רחוק. אמר החבר. אלה וכל הדומים להם הם החוקים השכליים, אך הללו אינם כי עם הצעות והקדמות לתורה האלוהית הקודמות לה בטבע ובזמן. אשר בלעדיהן לא תיתכן כל הנהגה בכל חברה מחברות בני אדם, עד כי גם חברת שודדים לא ייתכן שלא תקבל שלטון הצדק בדברים שבינם לבין עצמם, ולא זה לא תתמיד חברותם. כלומר, יש מוסכמות בכל חברה. כשהחברה כבר לא מקיימת את המוסכמות, החברה מדרדרת. אז לכן הנביאים, כשהם ראו שעם ישראל מקולקל בדברים בסיסיים כמו אהבת חסד ועשות משפט, אז הם לא רצו לדבר על תפילין ועל מזוזות. קודם כל תהיו בני אדם. מה השם אלוהיך שואל ממך? תתחיל עם זה. אהבת חסד. אגב, הפסוק שהוא הביא מדברים, מה השם אלוהיך שואל ממך? כי אם ליראה את השם אלוהיך וללכת בדרכיו, ולאהבה את השם אלוהיך, וללכת בדרכיו, ולשמור כל מצוותיו. בסוף זה כולל כל המצוות. זאת אומרת, רואים במפורש שבדברי משה, זה לא נגמר עד שאתה לא עושה את המצוות. אבל משה מתחיל קודם כל מטהרת הלב, ומהמידות הטובות. בסדר? נכון. רק כאשר הימרו בני ישראל, עד שהתחילו להקל במצוות השכליות ובדרכי ההתנהגות, אשר אין כל חברה יכולה להתקיים בלעדיהם, כאשר לא יוכל היחיד להתקיים בלא סיפוק צרכיו הטבעיים, מאכל ומשתה ותנועה ומנוחה ושינה ויקיצה, ועם זה יחזיקו עוד בעבודת הקורבנות, ובדומות לה מן המצוות האלוהיות השמעיות, הודיע מהאלוה כי הוא מסתפק בפחות מזה באומרו, מי ייתן ושמרתם את המצוות, אשר החברה הפחותה והשפלה ביותר מקבלת עליה, ואין הצדק והטבה לזולת והודה לאלוה על חסדו. כלומר, אתם מתחילים לדבר על קורבן. כן? בא אחד, נואף, גוזל, רוצח, מביא קורבן. הקדוש ברוך הוא, זבח רשעים, תועבה, לא רוצה את הקורבן שלך. אבל אמרת בתורה להקריב קורבן. כן, אבל אמרתי לך עוד כמה דברים לפני כן. ברור. כי התורה האלוהית לא תשלם, כי אם לאחר שלמות החוקה החברתית והשכלית. ובחוקה זו כבר נכללו מעשה הצדק וההודעה לחסד האלוה, החסד האלוה, ואיש שחסר כל אלה, מה לא כי יביא קורבנות, או יקיים מצוות השבת והמילה ודומיהן, אשר השכל אינו מחייבן, אפילו דוחן. זאת אומרת, השכל לא מתנגד לשבת או מילה, אבל השכל גם לא מחייב שבת או מילה. אבל יש דברים בסיסיים שהשכל, או הייתי אומר המוסכמה, המוסר האנושי הטבעי, מחייבים. אז ברגע שאדם לא יצא ידי חובתו בזה, אנחנו לא יכולים לדבר איתו על מצוות. הדיבור שלו על מצוות הוא סך הכל בריחה. ברור. הלא הן, המצוות, אגב, יש לזה השלכות. למשל, אדם אומר, שלום, אני בן 40, נשוי, 4 ילדים, רוצה לחזור בתשובה. מה אתה צריך להגיד לו? מה אשתך אומרת? ברור. זאת אומרת, לפעמים החזרה בתשובה היא בעצם איזה מין תירוץ לבריחה. הנה, אני רוצה לקיים מצוות, מה אני בסדר? זה היא לא בסדר. כן, אז כנראה שיש איזה משהו לפעמים שצריך לחפש מה באמת מתרחש בבית, ואז אחר כך אפשר לדבר על מצוות. בסדר? טוב. הלא הן המצוות שנתייחדו בהם ישראל, כתוספת על המצוות השכליות, ועל ידן הגיעה עליהן מעלת העניין האלוהי, והם לא ידעו טעמן, כמו שלא נודע להם, איך קרה הדבר, כי שכן בתוכם כבוד השם, ואיך הייתה אש השם, אוכלת קורבנותיהם, איך החשמו את דבר השם, ואיך הראה להם, כל אשר הראה להם מן הדברים, אשר השכל היה מסרב להודות באמיתותם, לולא ראות העין והמעמד אשר אין להכחישם. ועל זה, וכיוצא בזה, נאמר להם, ומה השם דורש ממך? ועולותיכם ספו על זבחיכם, ועוד אמירות הדומות לאלה. בסדר? טוב. אולם, איך ייתכן הדבר? כי בהסתפק האדם הישראלי בעשות משפט ואהבת חסד ובעוזבו מצוות, מילה ושבת ומצוות הפסח ושאר המצוות, יגיע לידי שלמות. נכון, יש סדר, מתחילים קודם כל להיות בן אדם, אחרי זה יש מצוות. בלי המצוות האלה אתה לא מגיע לדעת אלוהים האמיתית. עד כאן ברור? טוב. אמר הכוזרי, נכון. אכן, לפי הקדמות יחל, הוא ייתכן כדבר הזה. רק לדעת הפילוסופים יכול אדם להיות חסיד בלי הכרעה בשאלה איך יתקרב אל האלוה, בדרך היהדות, או בדרך הנצרות, או בדרך דת אחרת, או דת אשר יבדה לעצמו. זה דבר מעניין. מאז שפסקה הנבואה, יש מה שנקרא נטייה לסובלנות דתית. זה אולי טוב, לא? כלומר, יש מדי פעם גם כנסים של שיח בין דתי. יש קצת נצרות, קצת יהדות, קצת אסלאם, קצת בודהיזם, קצת הינדואיזם, קצת שינטו, קצת מפה, קצת משם. נכון, עושים מפגש, ויש כיבוד צמחוני, ומדברים יפה על השלום העולמי. ובסוף יוצאת הודעה משותפת, חתומה על ידי כל אנשי הדת, אנחנו נגד אלימות, נגד השימוש בדת לשם מטרות פוליטיות ואלימות וכו' וכו'. ואנחנו קוראים לשלום עולמי. יפה, לא? כן, חסר משמעות לחלוטין, מסיבה פשוטה. מי שקובע אם תהיה אלימות או לא תהיה אלימות זה לא הדתות. זה הפוליטיקאים, הם יחליטו אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה. והשיח הדתי מסביב לזה הוא בדרך כלל כיסוי. לא אמרתי שתמיד, היו תקופות מסוימות שהדת מנעה מלחמות, אבל בדרך כלל זה לא קשור אחד לשני. והסיבה לקשר הטוב הזה בין הדתות, זה בגלל שכולם מסכימים שאנחנו מדברים על משהו שאנחנו לא מבינים. הרי אף אחד מאיתנו לא נגלה האלוהים אליו, אין יותר נביאים, אין יותר התגלויות, ולכן למה לריב על דברים שאנחנו ממילא לא מבינים? אז בואו נסכים שכולנו מסכימים בשם מה שאנחנו לא מבינים. כן. כן, זה קישוט. זה ודאי לא נכון. כי כשיש נבואה, יש גילוי שכינה, אז ברור עם מי האלוה מדבר. והכל סובב מסביב לזה. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו בישראל, אתה לא יכול לחשוב שהתורה זה ספר יווני בעברית. נכון? כשאין גילוי שכינה, אז אתה אומר שזה מאוד מעניין שהתנ"ך כתוב גם בעברית, לא רק באנגלית. מובן? מה אתה אומר?
על השיח הבינתי הזה הוא די חדש.
כן. זה נכון. כן, זה נכון מה שאתה אומר, אבל צריך לזכור שהיהדות, הנצרות והאסלאם נולדו מן הסובלנות הדתית. מעטיית האוזן לשיח של היהדות. דבר שהיה בלתי אפשרי בזמן בית ראשון. זאת אומרת, עד רבה, הדתות הלא סובלניות האלה באו מזה שאפשר היה לדבר בשם אלוהי ישראל אל כל העמים. טוב, כן. כן, נכון. נכון.
שהעניין האלוהי יכול לחול רק מהאלוהים. אנחנו צובים רק מהאלוהים. אז מה הסברה להבין שדווקא בהסברה ובהיקש אנחנו נגלה משהו, את האמת, את הצדק?
בוא נסביר לך למה. יש בספר הכוזרי חזרה על הנושאים בכל מאמר ומאמר. כל נושא כמעט מוזכר 5 פעמים. והסיבה היא בגלל שכל פעם זה באספקלריה של הנושא המרכזי של המאמר. במאמר ראשון, העיקר היה בחירת עם ישראל. שזה מה שהפריע למלך. זה גזענות. מה פתאום אתם אומרים שאתם עם נבחר? בדרך אגב, הוכנס הנושא של המצוות. אבל כיוון שהמצלמה לא התמקדה על זה, עכשיו היא חוזרת לנושא.
מתוך מה?
מתוך הנושא של מאמר שני, שהוא הנבואה. בסדר? אחר כך, מאמר שלישי, זה יהיה המוסר הפרטי. זה יחזור עוד פעם. בסדר? כן, כן, ברור. הכל חוזר. וזה כדי, זה הצורה שבה רבי יהודה הלוי כתב את הספר, בניגוד למה שכתב אחד בדוקטורט מוזר, שרבי יהודה הלוי, זה היה רק אדם אחד אמנם, אבל היו לו כמה שיטות, ואחר כך הוא הרכיב אותם. כלומר, לא הצליחו לעשות מרבי יהודה הלוי ביקורת הכוזרי, עד כדי לומר שהיו כמה רבי יהודה הלוי, אבל אומרים, בעצם בדוקטורט ההוא, שכחתי את השם של מי שכתב, אשרי חלקו שאני לא מזכיר את שמו, שרבי יהודה הלוי היו לו ארבע סוגי פסקאות שונות בכוזרי. יש לו פסקאות שבהם הוא נאור. הוא נאור, שמאלני, כמו שצריך. יש לו קטעים סופר חשוכים ששם הוא מהמתנחלים, וזה ממש בלתי נסבל. גזעני והכל. ויש לו, וזה בגלל שהוא שינה שיטה. ויש פסקאות שאומנם הוא כבר עבר אל השיטה השנייה, אבל עדיין מורגשים שרידי השיטה הראשונה, ופסקאות שבהם הוא כבר בדרך אל השיטה השנייה, אבל עדיין מורגש ה... בקיצור, ואז אפשר לעשות צבעים שונים, ארבעה צבעים, לצבוע את הכוזרי. כן. אבל לא, אבל כן, זה יותר טוב, אבל זה גם יש איזה מעלה, שפחות זה מספק פרנסה ליהודים, כי יהודי עם דוקטורט יכול להתפרנס. טוב. אך בזה, אני קורא עכשיו בפנים, אך בזה אנו שווים אל סברות השכל, אל ההיקש ואל ההתחכמות, ולפי דרך זו, הרי משתדל כל אדם להמציא תורה לפי מה שהוליכו אליו וקשו, וזה מן הנמנעות. אמר חבר, עכשיו הנושא חוזר פה לנושא הסיגוף והפרישות. התורה האלוהית לא הבדתנו בסיגופים, כי אם לימדתנו את המידה הנכונה, בצוותה עלינו לתת לכל כוח מקורות הנפש והגוף, את החלק המגיע לו בצדק, בלי אשר נבקר את הכוח האחד על פני האחר. כלומר, התורה רואה את המעלה המוסרית באיזון. באיזון, בשותפות של כל כוחות הנפש לעניין אחד. כי העדפת הכוח האחד מביאה להזנחת כוח אחר. אדם הנוטה לצד כוח התאווה, הוא כל הזמן שטוף בתאוותיו, נחלש בו כוח המחשבה. ולהפך, זאת אומרת, אדם שנוטה יותר מדי לכוח המחשבה, אז הוא נחלש בתאווה. וכן, כל הנוטה לצד הניצוח, נחלש בו צד אחר. אורך הצום אינו איפה עבודת אלוהים אצל האדם, אשר תאוותיו מועטות וגופו חלש. כלומר, אם יש אדם שהוא חלשלוש, אז עבודת השם שלו תהיה לאכול. לעשות ספורט. זה יהיה עבודת השם שלו. ולהפך, אדם כזה צריך לחזק את גופו. למען ישוב לאיתנו. זה הרב קוק הסביר בעריכות לרב יעקב משה חרלאפ, שהיה ממש בסכנת נפשות מרוב סיגופים. כי הוא למד ככה אצל רבו הראשון, הרב מיכל צבי שפירה, שהיה אדם שהיה מסתגף הרבה, אבל הרב מיכל צבי שפירה היה לו גוף חזק מאוד. ולכן הוא היה זקוק גם לסיגופים, דווקא נגד האופי החזק של אישיותו. מה שאין כן הרב חרלאפ, שכמעט הגיע לידי סכנה על ידי כך, ואז הרב קוק מסביר לו שהוא צריך להיות חזק ובריא וכו'. ואף מיעוט רכישת קניינים, אינו עבודת אלוהים אצל מי שהרכישה מזמנת לו בלא הגיעה, ואינה מבטלת אותו מלימוד החוכמה ובין המעשה הטוב. אם אתה יכול להיות מיליארדר בקלות, תעבוד חצי שעה בשבוע, ותהיה מיליארדר, לא שווה? אל תעשה אידאל מהעניות. ובייחוד, אם אדם זה מטופל בבנים, או אם בדעתו להוציא ממונו לשם שמיים, להפך. לאיש כזה ריבוי הרכישה נאי יותר. זאת אומרת שאתה לא צריך לתת העדפה לכוח מן הכוחות. זה נכון שמצאנו לפעמים צדיקים מיוחדים, שיש להם נטייה אל כוח מסוים. אבל זה בגלל שהיו צדיקים שהיו בכיוון ההפוך. למשל, הרבי מקוצק, שהיה אדם מאוד קיצוני בהסתגרותו ובהסתכלותו, הייתי אומר כמעט הביקורתית מדי על המציאות. לעומתו יש יהודי, רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, שמסביר איך שכולם בסדר, כולם צדיקים, כולם אהובים. וגם יש הרבי ישראל מירוז'ין, שהיה לו עורבות סוסים, שהפרסאות של הסוסים שלו היו עם מסמרים מכסף וכולי. זאת אומרת, אז זה כל אחד הביע משהו אחר, שהיה נזקק ונדרש לתיקון בעלי הנטיות השונות באומה. כללו של דבר, שלושה הם יסודות עבודת האלוה על פי תורתנו, היראה והאהבה והשמחה. זה שלושת הדברים. האהבה זה קורה בראש השנה, היראה ביום הכיפורים, והשמחה בסוכות. אם תשימו לב, כן, מה אתה אומר? לא. נתקרב אל אלוהיך בכל אחת מאלה. ואכן, בכניעתך בימי התענית, שזה דבר חשוב, צריך להתענות. תעניות זה חשוב. זה חלק ממבנה הנפש. לא תקרב אל האלוהי יותר מאשר בשמחתך, בשבתות וימים טובים, אם שמחתך זו באה מתוך מחשבה וכוונה. יש אגב הלכה מעניינת, מה עושים בערב יום כיפור?
אוכלים.
אסור לצום. למה? אם לצום זה טוב. לפחות שיהיה מותר לצום בערב יום כיפור. אלא דווקא ההלכה דאגה לזה שלא תחשוב שהצום הוא אידיאל. כי לפעמים האכילה היא האידיאל. כן. נכון, מה זה אומר? שמה שאתה מרוויח על ידי התענית, אתה מרוויח על ידי אכילה. זה מה שזה
אומר.
זה מה שחשבת. אני מבין, זה מה שחשבת. זה לא נכון. זה לא נכון. אדם שאכל טוב בערב יום כיפור, קל לו יותר לצום. תאמין לי. כי כשם שהתחנונים צריכים מחשבה וכוונה, כך גם השמחה בדבר האלוה ובמצוותו צריכה מחשבה וכוונה. למען תשמח במצווה עצמה מתוך אהבתך למצווה עליה, ותכיר מה מאוד היטיב לך בה. וכאילו באת לביתו כי קראו על שולחנו ומנעמיו, ותתן שבח על כך בפיך ובליבך. טוב, זה מזכיר לנו את קורבן תודה. מה זה קורבן תודה? ממה הוא עשוי? מה? לא, כבש ו-40 לחמים, נכון? כבש אחד ו-40 לחמים. האמת היא זה לא לגמרי מדויק, כי ארבעה מתוכם מוקרבים. אז זה נשאר 36, נכון? לא, זה של החמץ, לא בדיוק, זה 37, נשאר 30, פחות מה. כן, עכשיו, ותוך כמה זמן צריך לאכול אותו? עד חצות. אתה לא יכול לאכול לבד כבש אחד ו-37 לחמים. אתה לא יכול. אז מה התורה רצתה שתעשה? שתזמין את החבר'ה לחפלה. זאת אומרת, אתה בא להודות לשם, איך עושים את זה? אוכלים. זה כוונת התורה. טוב, עד כאן להיום.